כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
עכשיו ועוד ארבע דקות בחצי היום, שלום לכם. העורך הוא גיא קוטב, בהפקה יעל שקד ועמית כהן, וטכנאינו הוא יוסי תנורי. בחירות 2022 מיד, חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד יהיה איתנו, וגם שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון, וגם חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, הישר מוועדת החוקה. חוק הנאשם על הפרק, כל העדכונים על הפוליטיים, וגם שערת דודי אמסלם החדשה. המשבר במערכת החינוך, כמובן שנתעדכן לקראת המשך המסע ומתן שיתחיל היום בשתיים. שביתת נהגי האוטובוסים, הרגשנו הבוקר, הצטרף אלינו מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה, ממש לפני הדיון בבית הדין לעבודה. בשעה השנייה, פסיקת בית המשפט העליון בארצות הברית, שביטל את זכותן של נשים לעבור הפלה, יושבת ראש נעמת חגית פאר, תזהיר כאן, אל תחשבו שזה לא יכול לקרות גם בישראל. בספורט הצטרף אלינו בוני גינצבורג עם ההישג הכפול של נבחרת הנוער של ישראל בכדורגל, ובתרבות דני רובס עם שיר חדש. הנה התחלנו. אז עוד שבוע פוליטי אנחנו פותחים, ישיבת ממשלה האחרונה של ראש הממשלה בנט, שבה הוא מודה לשריו, רגע לפני העברת השרביט ליאיר לפיד. הליך פיזור הכנסת התקדם השבוע, וכנראה גם מסתיים. ומהבוקר דיון סוער במיוחד בוועדת החוקה, שעוסקת, היום הדיון עוסק בחוק הנאשם, זאב קם בכנסת, שלום.
שלום אסתי, צהריים טובים ושבוע טוב. כן, תיאור די מדויק של הדברים, אם כי נכון לרגע זה, וזה דבר שהוא בהחלט חשוב, מחר מה שמובטח כמעט בוודאות זה רק שהחוק לפיזור הכנסת יעבור בקריאה הראשונה כרגע בלבד, כי נכון לרגע זה נמשך הנתק שכבר התחיל ביום חמישי האחרון בין הקואליציה לבין האופוזיציה, בכל מה שקשור להסכמות על הליכי ותהליך פיזור הכנסת, גם על ההסכמה שנוגעת לתאריך הבחירות המיועד, ולכן מה שהקואליציה תוכל מחר לעשות בלי הסכמה של האופוזיציה, זה לקבוע את הוועדה שתכין את החוק לפיזור, כנראה ועדת חוקה, ואחרי זה להביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאה. עד כאן זה די מובטח לה, מכאן והלאה, כלומר כל הסיפור של ההכנה לקריאה השנייה והשלישית, ואחרי זה להביא את זה למליאה לאישור סופי בקריאה השנייה ושלישית, נכון לרגע זה, אם לא יהיו הסכמות ופריצת דרך, זה לא יקרה מחר. וזה דבר שיכול להימשך אפילו ימים ארוכים, האופוזיציה מאיימת שבועות ארוכים, אם לא יגיעו אותה להסכמות בעניין הזה. אמר את חוק נתניהו, חוק הנאשם שעוסק באדם עם כתבי אישום שלא יוכל להיות ראש ממשלה, הוא מגיע היום לוועדת חוקה לדיון תיאורטי, אין הצבעה, אין חוק שבאמת עומד לעבור בשלוש קריאות, זה תהליך ארוך שלא ייגמר ביום יומיים, ובכל זאת דנים, הנה הדיון או חלקים מהדיון הסוער שעבר כל הבוקר ועד הצהריים, אמיר אוחנה מהליכוד מביע את דעתו על כל העיתוי של החוק הזה.
שיבוא יום, והוא לא רחוק בעיניי, שהציבור יתבייש בכם. מה שאתם מנסים לעשות עכשיו זה לשלול את היכולת של מי שנהנה מהתמיכה הציבורית הרחבה ביותר מלהתמודד, מלהיבחר. אין שום סרט שזה עובר קריאה שלישית, ואתם עושים את זה רק לשם הכותרות.
קרב ראש בראש, קואליציה, אופוזיציה, עם נוכחות מלאה, חדר הוועדה יעמוס לעייפה משני הצדדים עם חקים שבאו להגיד את דברם.
מראה נדיר בימים טרופים אלה שלעיתים האופוזיציה החרימה את הוועדות. היום באו.
נכון, את צודקת החלוטין. היו פה, לדעתי, משהו כמו קרוב ל-25-30 חקים בדיון הזה שהסתיים לפני כמה דקות. הנה התשובה של הצד השני, גבי לסקי ממרץ מהקואליציה.
ב-2008 יו"ר אופוזיציה קראו לו בנימין נתניהו, הוא אמר שראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט ציבורי ומוסרי לקבוע דברים כל כך גורליים במדינת ישראל, כי קיים חשש אמיתי שיכריע הכרעות על בסיס אינטרס אישי. הדברים שהיו נכונים אז, הם נכונים גם כן היום.
כאמור, הרבה מאומה על לא מאומה, כי החוק לא באמת אמור להגיע להצבעה מתישהו. ועוד עניין אחד נוסף, שככה בשולי הדברים האלו, האם הליכוד חושב, שוקל, או לפחות אנשים בתוכו, לשתף פעולה עם רע"מ אחרי הבחירות? הנה מה שאומר דודי אמסלם, הליכוד הבוקר בקשת, בתוכנית הבוקר, בעניין הזה, ואז ההבהרה שלו, אחרי ביקורת חריפה מתוך הליכוד, בשעות שאחרי, כשהוא מגיע לוועדת חוקה, שנועדה להבהיר וליישר את הדברים. הנה.
אם מנסור עבאס רוצה להצטרף לאחר שיש לנו 61, אהלן וסהלן.
אהלן וסהלן, ובוא נשמע את ההבהרה שלו כמה שעות אחרי.
אנחנו לא נשתף פעולה עם אנשים שתומכים בטרור ושוללים את זכותה של מדינת ישראל, אף פעם. אזרחים ערבים, דרך אגב, שאין, לא שוללים את זכותה. זכות הקיום של מדינת ישראל, בוודאי. אז אין לנו שום, ולא תומכי טרור, בוודאי שיש לנו, אנחנו יכולים לשתף איתם פעולה. סמוטריץ' קצת ככה מצייץ, אז רציתי גם להרגיע אותו קצת.
אז סמוטריץ' צייץ, אבל גם יושב ראש האופוזיציה נתניהו ככה יצא בביקורת חריפה על אמסלם, הוא אמר שהוא נדהם מהדברים, אז הנה הדברים שהובהרו על ידי אמסלם בעקבות אותה ביקורת אסתי.
תודה רבה זאב, אם יהיו דתקונים תשוב אלינו.
בהחלט.
מצטרף אלינו חבר הכנסת ניר ברקת, לשעבר ראש עיריית ירושלים, איש הליכוד, שלום.
צהריים טובים.
אז הם מצייצים בתגובה, אני רוצה לשאול אותך את תגובתך כאן, על גלי האתר, מה אתה אומר על הדברים של אמסלם, שאחר כך הוא הסביר אותם, אבל קודם אמר, אלה נוסה למנסור עבאס.
יש לנו הזדמנות היסטורית לחזור להקים ממשלה ימנית לאומית בראשות בנימין נתניהו. וזה עובר דרך העברה של סדר יום שלנו, וסדר יום שלנו אנחנו לא נשב. לא נשב עם מי שתומך בטרור, בתנועה האסלאמית. לא נשב עם מי שהוא לא, אין לו שום דבר בסדר יום איתנו. אנחנו תנועה ציונית, והם תנועה אנטי-ציונית, נגד מדינה יהודית דמוקרטית. אנחנו בעד, ולכן באידיאולוגיה אנחנו לא נשב איתם נקודה. צר לי שהדברים נאמרו. גם ראש הממשלה נתניהו הבהיר שאנחנו, זה דעה אישית של דודי אמסלם, לא דעה של תנועת הליכוד, ואנחנו נהיה נאמנים לדרך שלנו, נקודה.
אז בוא נבהיר שתי נקודות בדברים שאמרת עכשיו. בוא נתחיל, קודם כל, לא נשב עם תומכי טרור, אמרת. לא נשב עם תומכי טרור, אפשר להבין. אף אחד לא רוצה לשבת עם תומכי טרור, שהם עבריינים או מסכנים את מדינת ישראל. האם אתה רואה את מנסור עבאס, והאם אתה רואה את חברי המפלגה שלו, את רע"מ, כתומכי טרור? אנשים שנבחרו לגיטימית, הם נבחרי ציבור, ככל הידוע לי, אף אחד מהם לא הורשע בטרור.
לא, חד משמעית, הם תומכים. בשתי מדינות, באידיאולוגיה שלהם...
תומכים בשתי מדינות זה לתמוך בטרור? גם בנימין נתניהו תמך בשתי מדינות, ככל הידוע לי.
הם לא פעם ולא פעמיים ישבו עם טרוריסטים, מעודדים, התנועה האסלאמית כמכלול, בוודאי בישראל. בוא נגיד ככה, הם לא רק אתם יוצאים נגד הטרוריסטים כמו שאנחנו יוצאים. אז התשובה היא חד משמעית לכל בר דעת מבין, שהם תנועה אנטי-ציונית, הם עובדים הפוך לסדר היום של המחנה הלאומי שבראשותו הליכוד. ואנחנו איתם לא נשתף פעולה, נקודה, דברים מאוד ברורים, מאוד פשוטים.
אתה יודע, אבל ניר ברקת, לי זה לא כל כך פשוט, אני לא כל כך מצליחה להבין אותך עד הסוף, התנועה האסלאמית לא הוצאה מחוץ לחוק במדינת ישראל.
קודם כל, נכון להיום, הם תנועה שנבחרה, והעובדה היא שהם חברי כנסת. אנחנו אגב, אני רוצה להבהיר, אנחנו בליכוד מחויבים לסייע ולקדם את הציבור הערבי בישראל. אנחנו לא צריכים לעשות את זה דרכם. כשאני הייתי ראש העיר בירושלים, תחת ממשלת נתניהו, מיליארדי שקלים השקענו ושדרגנו ופיתחנו וטיפחנו את מזרח ירושלים ותושבים ערבים. אנחנו מחויבים להם, הליכוד, המחנה הלאומי מחויב להם, לא פחות מכל אחד אחר. אבל אנחנו לא נעשה את זה דרך...
אז באיזה דרך? לא תשבו עם ערבים? לא תשבו בכלל עם אזרחי מדינת הערבים באותה קואליציה?
יש לי חדשות משלך, יש תושבים ערבים בליכוד שמאמינים, מבינים והשלימו עם העובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית. אין שום בעיה לעבוד עם תושבים ערבים שמשתפים פעולה ומבינים את סדר היום הלאומי של מדינת ישראל. מי שבא לשנות את סדר היום של מדינת ישראל לא יהיה שותף שלנו בליכוד ושל המחנה הלאומי, בהנהגת המדינה או בקואליציה.
אמרת שתשבו עם ציונים. עוד לא תשבו עם החרדים אם ככה. רוב החרדים הם מפלגות לא ציוניות.
נו באמת, אני הרי מכיר את הציבור החרדי, אני יודע לשרת אותו, הציבור החרדי הוא ציבור פטריוטי, ציוני, יהודי, הם לפעמים תופסים את הדברים אחרת מהציבור הכללי. אני יודעת, אסתי, כשהייתי בראש העיר ירושלים, הייתה לי קואליציה של 30-31 חברי מועצה. חרדים, חילונים, ידענו למצוא את המחנה המשותף שלנו, ולקדם את העיר ירושלים בצורה מאוד יפה ואיכותית, מקיר לקיר, ימין ושמאל. אבל סדר היום היה סדר יום לאומי, יהודי דמוקרטי, והמחנה המשותף שלנו בליכוד, שיש עם היהודים הטובים ביהדות התורה, בש"ס, בציונות הדתית, החברים, יש לנו מחנה משותף רחב, ואנחנו יודעים להתלקט לסדר יום. נראה לנו את הסדר יום שלנו מתאים להרבה יותר מ-61, הוא מתאים ל-70 עד 80 חברי כנסת, ואני מאמין שאנחנו ננצל את ההזדמנות הקיימת, ויש לנו הזדמנות פז, לחזור לשלטון ולהקים ממשלה לאומית, שדעת מה, אפילו רחבה אחרי שנעבור את ה-61.
אני רוצה לבקש ממך בקשה, אפשר? בקשה טכנית. לא שומעים אותך מספיק טוב לטעמי, ואני רוצה לשמוע אותך מאוד טוב, ואתה באוזנייה, או באיזה רמקול, או באיזה...
עכשיו יותר טוב?
עכשיו יותר טוב.
יופי.
יופי, מצוין.
את רואה, אני נענה מהר לבקשות שלך.
איזה יופי, אני שמחה מאוד. בוא נדבר על חוק הנאשם, בוא נדבר על הדיון על חוק הנאשם, ומה אתה בכלל חושב? אתה חושב שאדם שיש נגדו הליך פלילי יכול לכהן כראש ממשלה, או שצריך לעצור את זה גם אם מדובר עכשיו בבנימין נתניהו במקרה, יכול להיות גם מישהו אחר?
קודם כל יש חוק במדינה, והחוק אומר שאדם הוא חף מפשע, אלא אם כן הוא נאשם בסופו של דבר בבית משפט הגבוה.
מורשע.
נכון, הוא מורשע, וראש הממשלה לשעבר נתניהו חף מפשע, זו ההגדרה המשפטית, וצריך להתייחס אליו ככזה, ויש לצערי הרב יותר מדי אנשים במדינה שכבר חרצו את גורלו, הוא חף מפשע, והמשפט שאנחנו גילינו בו הרבה מאוד קלקולים במהלך המשפט הזה. קשה לנו מאוד לראות אותו, ולמרות זאת אני רוצה להזכיר לכולם שראש הממשלה חף מפשע, והתקלות הגדולות שהיו גם במשפט ובכלל במערכת המשפט בישראל, נדרש לתקן אותם ולטפל בהם. חד משמעית. אז אל תשכחו את זה, אסתי, אני אומר לך, מטריד אותי מאוד שאנשים חרצו את גורלו.
אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר ראש הממשלה הוא חף מפשע, הוא יכול להמשיך להתמודד, האם היית רוצה לראות אותו גם כראש המפלגה בבחירות האלה, או שאתה חושב שראוי שבליכוד יהיו פריימריז לא רק למתמודדים, למועמדים, אלא גם לראשות הליכוד, והאם היית רוצה לראות את עצמך, ונדמה לי שאתה ראית את עצמך בעבר, כמועמד גם לראשות הליכוד?
תראי, קודם כל, אני מציע לחבריי בליכוד לא להתמודד לראשות הליכוד בסיבוב הזה. אני חושב שזה לא יהיה נכון, יש לנו זמן קצר, התוצאה ידועה מראש, אני חושב שנתניהו הוא הבן אדם הכי מתאים להוביל את המדינה מהכאוס שבו היא נמצאת, מהכאוס הכלכלי, הביטחוני, הביטחון האישי, ההתדרדרות שחלה בשנה האחרונה מהממשלה הזאת, הגרועה הזאת, חייבים לשים לסוף, וזה לא בפאצ'ים, ללכת לבחירות, לקבל מנדט ולתת לראש הממשלה נתניהו שאני תומך בו, אני מאמין שהוא הבן אדם הנכון, להתמודד ברמה הלאומית. וברגע שנוותר על הפריימריז לרשות, נשחרר את נתניהו חודש מוקדם יותר להתארגן ולהתכונן לבחירות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בתוך התנועה. אני באופן אישי תומך בנתניהו. ביום שהוא יפרוש, אז אני אתמודד ונצח. אבל אני רץ למשחקים ארוכים, אני שחקן קבוצתי, ואני תומך בנתניהו, יעשה הכל שנצליח בבחירות הקרובות.
אתה אומר את כל זה ניר ברקת, כי אתה קצת חושש מאיזושהי נקמה, בוא נאמר את זה ככה, הרי הובטח לך בפעם הקודמת, הובטחו לך תפקידים, הובטח לך תפקיד כלכלי בכיר, אפילו שר האוצר, בסוף די דחקו אותך, אני מדברת כמובן על תקופת כהונתו של נתניהו, לא לתקופת כהונתו הקצרה של בנט, בסוף דחקו אותך, למרות שהיית אחד הבכירים, אחד האהובים בליכוד, מצאת את עצמך לא עם איזה תפקיד שרצית.
ההפך, אסתי, את בעצם מוכיחה, את הנאמנות שלי גם לנתניהו וגם לתנועה, גם אם לא, שלא קיבלתי את מה שהובטח לא רק לי לעם ישראל, אני קיבלתי את זה בהבנה, ונשארתי נאמן, ולעולם...
למה קיבלת את זה אגב בהבנה? למה?
כיוון שאני למדתי...
אני הייתי כועסת במקומך, אם היו מבטיחים לי ולא מקיימים.
אז אני אשתף אותך. אני הייתי חסיד של הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, וממנו למדתי, כשאתה נכנס לשירות הציבורי, קודם כל תחשוב מה טוב למדינה, אחרי זה מה טוב לתנועה, ורק אחרי זה מה טוב לך. ואני הבנתי בסיטואציה שנוצרה, של ממשלה לאומית רחבה, אני רוצה להזכיר לך, ממשלה בזמנו שהייתה, והבנתי שלא כל הבטחות יכולות להסתדר, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה עדיין טוב למדינה, זה בוודאי טוב לתנועה, ושמתי את האינטרסים שלי אחרי האינטרסים הללו. אני נשארתי, הייתי, ואני תומך של נתניהו ושל תנועת הליכוד, ואני לא משנה את דעתי.
אתה מצפה לקבל משהו או שאתה בא בלי ציפיות?
קודם כל, אני מתכוון לעשות כל מה שאני אדרש בשביל לנצח. אני לא כרגע מתחיל להתווכח על אור הדוב. בוא נצוד אותו קודם. ואני משוכנע שאני אסדר יום אחרי, אין לי שום דרישה אלא לעשות הכל בשביל שהליכוד והמחנה הלאומי יחזור לשלטון.
חבר הכנסת ברקת, מה עם שריונים? אתה בעד, אתה תומך בשריונים, מדברים על הילד שקד אולי, על סילמה, ניר אורבך, אולי שיקלי, אם זה יתאפשר, אם שם יסירו ממנו את הפרישה הזאת וכולי.
אחת הסיבות שאני חושב שצריך ללכת לבחירות, וזה לא לייצר שריוני ידה, אלא להתמקד באיך חוזרים לשלטון, ומקבלים מנדט מחדש. כל מי שעשה מה שעשה בשנה האחרונה, שיחזרו לקבל מנדט מהציבור. בואו נראה אם הם יקבלו את המנדט שלהם מהציבור. הציבור יכריע, ואני מאמין שאת תראי גידול ניכר של קולות לליכוד על חשבון מפלגות אחרות. ואני לא חושב שאנחנו צריכים לשלם במזומן כזה, שריונים, להיקפים כל כך גדולים של אנשים. אני משאיר לרשותו של נתניהו, יש מוסכם בחוקה כמה שריונים נקודתיים, כמדומן יד שלושה, ובהתאם למה שאני סומך עליו, שהוא יעשה החלטות נכונות לגבי השריונים. אבל לא בהיקפים גדולים, כפי שאני שומע שמתרוצצים בשטח.
חבר הכנסת ניר ברקת, לשעבר ראש עיריית ירושלים, ליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו כאן בחצי היום.
כל טוב, תודה רבה, להתראות.
תודה רבה. שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון, יושב ראש תלם איתנו, שלום לך.
שלום, צהריים טובים, אסתי.
בוא נתחיל בחוק הנאשם, ומה אתה חושב על החוק הזה באופן עקרוני, ומה אתה חושב בלהעביר חוק הזה, או לנסות להעביר חוק הזה, ממש בישורת האחרונה, כבר אחרי הדקה ה-90.
חבל שהגענו לזה שצריך חוק. חושב שיש דברים שלא צריך שבילם חוקים. It is not done, אומרים בערבית. ברור לחלוטין שמי שנאשם כבר, לא יכול להיות נהג אוטובוס, לא יכול להיות מורה, לא יכול להתמודד לרשות הממשלה. ולכן לא היינו צריכים חוק. אומרים פרסונלי, מזכיר לי את האמירה לגבי הגנבים, שמשה רבנו יורד מסיני, והם רואים בעשרת הדיברות לא תגנוב, זה הזה פרסונלי. מה פרסונלי? לא ברור שלא יכול להיות ראש ממשלה עם כתבי אישום. חבל שהממשלה הנוכחית עדיין, שמסיימת את דרכה, מאחר והייתה התעקשות של נתניהו, וזה חייב חקיקת חוק, לא חקיקה את החוק הזה בתחילת הדרך. כרגע זה נראה מאוחר מדי, אבל ברור לחלוטין שנתניהו צריך לרדת מהבמה הציבורית כדי לשחרר את מדינת ישראל מהלפיתה שלו שגורמת נזק כבר כמה שנים.
איך לרדת מהבמה הציבורית אם כל הסקרים מוכיחים שגם היום עם המשפט שמתנהל נגדו הוא איש הציבור הכי פופולרי בישראל והמועמד לראשות הממשלה הכי פופולרי, הכי יהוד?
אסתי, אם אני הייתי מאמין לשקרים שקרא להם ראש הממשלה הנוכחי, נפתלי בנט, מכונה משומנת רעילה של הפצת רעלים, אם הייתי מאמין, גם אני הייתי מצביע בשבילו. אבל אחר, ואני קצת יודע מה היה שם, בעיקר אחרי הבחירות של 2015. ראיתי איך זה הלך והחמיר כשהצטברו כתבי האישום מ-2017. ראיתי איך הוא הפסיק לשרת את המדינה, דואג לעצמו. היה צריך לממש את מה שהוא אמר לאולמרט, כשאומר היה בשלב החקירה, שמי שנמצא בחקירה בהקשרים ההם לא יכול לשרת הציבור משום ששיקולים פוליטיים הישרדותיים יגברו על שיקולים לאומיים. כל מה שהוא הטיף לו היה צריך לקיים. ההתעקשות שלו גורמת לנזק אדיר. בא לי ישועה, אני מקווה, הולכים פה לבחירות חמישיות בגללו. אני מקווה שנצא מהשפל הזה.
אז איך יוצאים מהשפל הזה? האם אתה חושב שהציבור מטומטם, שהוא מאמין לכל השקרים?
תראי, כשיש מכונת שקרים רעילה, קשה לאנשים להחליט מה נכון, מה לא נכון. תראה, דיברת קודם על הערבים, שאלת את קודמי, את ניר ברקת, בנושא הערבים. הרי יש היום מנהיג ערבי ישראלי שקוראים לו מנסור עבאס, הוא לא רק פוליטיקאי. הוא הראשון שבא ואומר היום, אני מבין שאני חי במדינה יהודית, ואני חלק ממנה, אני לא נגד מדינה יהודית. אני לא הולך לייעץ לערפאת כמו שערבים אחרים בפוליטיקה הישראלית עשו, ולא מחבק את קדאפי, ולא... אותי מעניינים ערביי ישראל. מה יותר חשוב לנו מאשר לשלב את ערביי ישראל בחברה הישראלית, שבא מנהיג כזה ואומר את זה? אז נתניהו היה מוכן לצרף אותו אליו לקואליציה כבר בבחירות הראשונות, חיזר אחריו בכל מיני דרכים שלא יספרו סיפורים, אבל ברגע שהוא יצטרף לממשלה של בנט, אז הוא ממשלת טרור, סליחה? מה, בגלל מנסור עבאס לא עושים פעילויות על פי מקורות זרים באיראן, בסוריה? עכשיו, יש אנשים שקונים את זה. השיח של השנאה, לא רק כלפי ערבים, כלפי שמאל, כלפי כל מי שמתנגד לנתניהו, כלפי בנט. לאן הגענו? שתומכת ליכוד, שזה כבר לא ליכוד, זה ביביסטן, שולחת קליע לבן של ראש הממשלה. זו הסתה שחלק מהאנשים לצערי נופלים בפח ומאמינים בה.
מה הסיבה אם כך, כמו שאתה רואה, צופה בה מהצד, תכף נדבר על זה, שלא הצטרפת לקואליציה הזו בשום צורה, פרשת עוד קודם, לפני שהיא נוסדה, אבל מה הסיבה שהקואליציה הזאת לא החזיקה שנה אפילו?
נקודת התורפה של הקואליציה הזאת, זה ברור היה לי מלכתחילה, והיה לי ברור תוך כדי, ודאי היו. הייתה ימינה. גם לצערי הרעיון...
ימינה, מפלגתו של ראש הממשלה שהתחילה מה עם שבעה, וגם רע עם, לא יודעת, אולי ארבעה.
כן,
אולי.
אבל תראה, צריך להחליט איפה עומדים. אם לא מבינים שצריך לחוקק חוק נשע, ולא מבינים שצריך להפעיל את ועדת החקירה לצוללות כמה שיותר מהר, ואפילו נציגה בחירה של ימינה בממשלה מצביעה נגד, וראש הממשלה נמנע, הם לא מבינים איפה הם חיים לצערי. ואז מה הפלא שסילמן ואחר כך אורבך, שנכנעים לטרור, טרור שמופעל עליהם, טרור פוליטי, וזה גם טרור וגם שוחד, של צערי זה סיפור אחר, של איך מטפלים בזה. אבל הבס שלהם, לדעתם, נמצא לא במקום של מי שהבין שתנאי הכרחי, גם אם לא מספיק, להחזיר את המדינה למסילה, להחזיר את נתניהו.
זה לא מוגזם, בוגי אלון, להגיד טרור פוליטי? לחצו אותם, ביקשו מהם לחזור למסלול שבו הם היו קודם לכן. אנשים שבחרו באדם וחשבו שהם צריכים ללכת ככה ושהם עשו אחרת ממה שהבטיחו לבוחרים. טרור פוליטי זה מילה קשה.
אני מציע שתראייני את עידית סילמן ואת ניר אורבך, שיחלקו איתך את החוויות, אם הם ירצו לחלוק, שהם עברו בשנה האחרונה.
איך אתה יודע, הם חלקו איתך את החוויות? או מה שאתה שומע?
אני שמעתי, אני רואה את ההפגנות ליד הבתים שלהם.
גם אנחנו.
של אנשים שתוקפים ומקללים, ומהווים את הילדים שלהם ואת המשפחות שלהם וכן הלאה. כן, אם שולחים קליע לבן של ראש הממשלה, לא לקרוא לזה טרור פוליטי?
טוב, הקליע הזה בהחלט... בהחלט עבירה פלילית, אין כאן מה לדבר. אתה מתחרט שלא נכנסת לקלחת הזאת, או שאתה חושב, וואי, איך עשיתי בשכל, הנה, אחרי שנה זה נופל?
אסתי, אני אשמח מאוד גם בעתיד אם הפוליטיקה תסתדר בלעדיי. אבל אכפת לי מהמדינה הזאת ביום שהתגייסתי. הוכחתי את זה. ואני מודד מאוד לגבי מה שקורה. ולכן חשבתי שנכון להקים אלטרנטיבה שלטונית, זו הייתה כחול לבן, להזיז אגו הצידה, לעשות חיבורים, וגם הצלחנו עד הנקודה שכחול לבן קרסה לצערי. לכן אני לא מחפש לא כיסא ולא תפקיד, אני מחפש אלטרנטיבה שלטונית שתחזיר את המדינה למסילה. האם יש קונסטלציה כזאת? יכול להיות. אם לא, אז אני עשיתי גם עכשיו, בממשלה הזאת תמכתי מבחוץ, עשיתי כתב יכולתי שתעשה את הדברים הנכונים, העמדתי את הניסיון שלי לרשות כל הבכירים בממשלה הזאת, אז נראה מה יקרה.
אז איזה קונסטלציה אתה כבר רואה עכשיו בימים האחרונים שיכולה להיתכן שתחזירה אותך לפוליטיקה? כי מהתשובה המנומקת היטב שלך, הבנתי שאיך אצלנו אומרים, בידיעה לחדשות יכתבו שאתה לא שולל את חזרתך לחיים הפוליטיים.
אני לא שולל ואני לא מחייב, ואני מצפה ממי שרוצה להיות שליחי ציבור.
למי תצטרף אבל? היום... תלך לבד, תלך עם יש עתיד, עם כחול לבן.
אני חושב שמתוך הדברים שאפשר להגיד, שאני לא מתכוון ללכת לבד. אבל אני, וגם אם יש לצורך העניין, יהיו חיבורים שאני יכול לעזור להם בלעדיי, אני אשמח מאוד באמת שהפוליטיקה תסתדר בלעדיי. אבל אני לא יכול להגיד, אני לא לוקח אחריות על שום דבר אחרי כל מה שעשיתי, ואחרי כל מה שאני מחנך גם היום, את הדור הצעיר לקחת אחריות. אבל צריכה להיות קונסטלציה מאוד מיוחדת, כדי שנקבל החלטה בנושא. ולפעמים עוזרים מבחוץ יותר מאשר מבפנים. לכן אני, את הכתף שלי מראש, תורם למאמץ בכל סיטואציה.
אז אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי מה שקורה איתך בתקופה הקרובה. אני רוצה להודות לך, ואני רוצה להודות לך בתואר אחר מזה שפתחנו, אם תרשה לי. יכול להיות שזה יפתיע אותך, שאני מסיימת עם התואר הזה. יושב ראש ארגון ספשייל אולימפיקס. הארגון לספורטאים עם מוגבלויות שמתחרים בתחרויות פוליטיות, ואני מבינה שקיבלת על עצמך את התפקיד הזה בהתנדבות. ותשמע, זה יפה מאוד, לא פחות מהפוליטי. לא פחות מהדברים האחרים שעשית.
בהחלט, כי גם שוב, אני חושב שחוסן לאומי של חברה וחברה בריאה, זו חברה שיודעת לעזור לאלה שזקוקים לעזרתה. ופה יש בהחלט אוכלוסייה שלמה, שהיא מלידה, לא שפר עליה גורלה, ומשפחותיהם, שמצאתי שהספורט עוזר להם, כמו שעסקתי בגיוסם לצה"ל, גדולים במדים ופרויקטים אחרים, מאוד נוגע לליבי, ואני רואה בזה גם חשיבות לאומית, לכן התנדבתי לעמוד בראש ספיישל אולימפיקס, לעודד את האוכלוסייה הזאת ותפיח אותיהם.
משה בוגי אלון, תודה רבה לך.
תודה.
חבר הכנסת עורך דין שמחה רוטמן מהציונות הדתית, מצטרף אלינו, שלום.
שלום וברכה.
הסתיים, חבר הכנסת רוטמן, הדיון צריך להגיד סוער, נכון? בוועדת החוקה. איך התרשמת ממה שקרה שם? רוצים לנסות להעביר את זה, או שאין לזה שום סיכוי? זה סתם בוקר של צעקות.
אז זהו, אז אני חייב לומר שאני שמח שיצאתי בשלב מאוד מוקדם של הדיון הזה. אמרתי בתחילת הדיון שמדובר בדיון מיותר, כל כולו לצרכי פריימריז של גלעד קריב. אין בו שום ערך או תועלת. וזה לא מכבודה של כנסת ישראל, והאמת היא גם לא מכבודה של גלעד קריב. יושב ראש הוועדה, היו שלושה דיונים בנושאי חקיקה שהיו עוזרים לבני אדם המחיים היום, הם נמחקו מהלוז, ובמקומם הכניסו את ההצגה הזאת שכל כולה לצרכי פריימריז, שבאמת לא מועלה ולא מורידה. החוק, אם ירצו להעביר אותו בכנסת ויעברו את דרך ועדת הכנסת, כל המנגנון שהוא ניסה לייצר שם עם הייעוץ המשפטי, בני הייעוץ המשפטי, הסבירו לו שהוא לא יוכל להעביר את זה כפי שהוא רוצה. זה באמת, באמת בזבוז זמן.
בוא נדבר אבל על גופו של חוק, גם לא עכשיו, אלא באופן עקרוני, אתה משפטן בהשכלתך, אדם שנאשם בפלילים, ראוי שהוא יועמד להיות מועמד לראש ממשלה, או יכהן כראש ממשלה?
האדם היחיד שראוי שהוא יהיה מועמד לראש ממשלה, הוא אדם ש-61 חברי כנסת תומכים בו להיות ראש ממשלה.
גם אם הוא עבריין?
אגב, מה שאי אפשר לומר על נפתלי בנט...
רגע, אבל סתם, בוא בשביל המשחק. גם עבריין מורשע? בוא נלך קדימה. נגיד עבריין מורשע שיש לו 61 תומכים בציבור.
אני סתם אתן לך כמה דוגמאות לעבריינים מורשעים שקיינו אצלנו כראשי ממשלה. יצחק שמיר, מנחם בגין... אני אתן לך גם ממדינות אחרות כמה עבריינים מורשעים שכיינו כראשי מדינה, נלסון מנדלה, גנדי בהודו. העובדה שאדם מורשע לא במדינה דמוקרטית, אז סדר, אצלנו יש איזה כלל שאומר תקופה מסוימת של קלון, שבמסגרתה הוא לא יכול להתמודד, אבל לאחר מכן הוא יכול. הסיטואציה שבה אנחנו נותנים לגורם בלתי נבחר, שהוא היועץ המשפטי לממשלה, ללא הליך שיפוטי, כי זה המשמעות של הגשת כתב אישום. יבוא יועץ משפטי לממשלה, מחליט על הגשת כתב אישום, מוצדק, לא מוצדק, תפירתיק, לא תפירתיק, אנחנו רואים חלק מהדברים שנעשו בעניין תיקי נתניהו, אפילו שנפתחו חקירות ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, בניגוד לחוק יסוד ועוד, אבל אפילו בוא נצא מהמקרה הפרטני, ויחליט מי יהיה ראש ממשלה, אנחנו מדינה דמוקרטית, לא סתם אין אף מדינה דמוקרטית שיש בחוק הזה, ומי שמנסה לקדם חוק הזה, גם לא בתקופת בחירות, לא יודע מהי דמוקרטיה. מי שמנסה לקדם את הדבר בתקופת בחירות, מעיד על עצמו שהדמוקרטיה זה הדבר האחרון שמעניין אותו. למען האמת, מי שמקדם את החוק הזה, יש הוראה בחוק יסוד הכנסת, שאומרת שמי שמנסה לפגוע בזהותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, לא יכול להיות חבר כנסת. אולי צריך לפסול דווקא את אלה שמנסים לקדם את החוק הזה.
ואתה מבחינתך, חבר הכנסת רוטמן, רואה באותה שורה אנשים שלחמו על זכויות אדם, על זכויות אזרח, חברים במחתרות לפני קום המדינה, בדיוק באותה שורה עם אדם שנאשם בקבלת טובות הנאה, ובכלל בקידום אינטרסים למען עצמו.
אז עכשיו את רוצה שנחלק לפי כתבי
אישום? לא, אני רק רוצה להבין.
לא, אז אני אומר, א', אני בוודאי רואה את נתניהו לצורך העניין, באותו מקום...
נתניהו ונלסון מנדלה בדיוק אותו דבר.
יחד עם בגין ושמיר, אני בהחלט רואה אותו בשלשלת הדורות של ראשי הממשלה בישראל. אבל אני אומר יותר מזה. את עכשיו רוצה לחלק על מה תהיה העבירה, זאת אומרת, עכשיו היועץ המשפטי לממשלה, כשהוא מחליט את סעיפי האשמה, הוא יחליט על
לא, אני רוצה לדעת, יעבור... אני רציתי לדעת, אם אתה רואה את בגין ואת שמיר, כמו נתניהו במישור הפלילי, כמו שאתה מגדיר
אני,
את זה.
במישור הפלילי הם היו עבריינים מורשעים, והוא חף מפשע. אם אנחנו מדברים על המישור הפלילי, הוא עדיין לא הורשע בשום הליך, ולכן הוא חף מפשע, והם היו עבריינים מורשעים.
ברור, נעשה נקודה, הבהרת, רציתי רק להבין, הבהרת.
ולכן אני חושב שכל מי שמנסה...
ברור, ברור, נקודה זו ברורה.
לתת לפקיד להחליט לנו מראש ממשלה, לא יודע מה
יהיה. חבר הכנסת רוטמן, מנסור אבאס לא הורשע בשום דבר, והוא גם לא נאשם בשום דבר.
נכון.
אז למה לא תשבו איתו?
אתה עכשיו דנה בשאלה, האם אנחנו נשב עם מישהו תומך טרור, האם הוא הורשע או לא הורשע, אני לא חושב.
איך תומך טרור? איך החלטת שהוא תומך טרור? אדם שלא נאשם בתמיכה בטרור, לא הורשע בתמיכה בטרור, המפלגה שלו היא פוליטית ולגיטימית.
היא לא פוליטית ולא לגיטימית. אגב, את יודעת מי אמר את זה? מי שאמר את זה זה נפתלי בנט. הם הגישו הרי בקשה לפסול אותו מריצה לכנסת בגלל שהוא לא פוליטי ולא לגיטימי. אגב, צריך להבין, הריצה לכנסת, המבחנים לריצה לכנסת הם לא מבחנים פליליים. מישהו שרוצה לקבוע בדמותה היהודית של מדינת ישראל ובדמותה הדמוקרטית של מדינת ישראל, הוא לא אשם בשום עבירה פלילית. אין לי עבירה בחוק. אם אני עכשיו יבוא ויגיד שאני רוצה לבטל את חוק השבות ולקבוע שדגל מדינת ישראל יהיה דגל פלסטין, זה לא עבירה פלילית להגיד את המשפט הזה. אבל אם אני אומר את זה, אני מנסה לפגוע בדמותה היהודית של מדינת ישראל, ואני לא אמור להיות חבר כנסת.
חבר הכנסת רוטמן, לא תשבו איתו בשום קונסטלציה?
כמו שאמר ראש מפלגתי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', כמו שהוכחנו בכנסת הזאת, למרות
נכון,
כל מיני דיבורים
נכון,
וזה.
נכון, הוכחתם.
מי שתומכי טרור, מפלגת רן, היא מפלגה שמוכרזה גם כארגון טרור בחלק מהמדינות שלידינו, כמו האמירויות, כמו מצרים, אנחנו עם אנשים שלא רוצים אותנו פה, אנשים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל, אנשים שהם תומכי טרור, לא נשב בשום קונסטלציה באותה קואליציה. אני חושב שעצם הדיון על הדבר הזה, השחית את המערכת הפוליטית שלנו, ראינו את התוצאות המרות בשנה האחרונה. אני לא חושב שיש מישהו שרוצה לחזור על הניסוי שנחשב, כי זה לא ניסוי, זה ניסוי בבני אדם, זה סיכן ומסכן חיי יהודים בכל יום.
אז מה אתה אומר לדודי אמסלם שאמר אהלן וסהלן לרעם?
א', אני הבנתי שהוא כבר הוציא איזושהי עברה, וודאי שראש מפלגתו גם הוציא איזושהי עברה, אבל אני בהחלט אומר, בלי קשר לדודי אמסלם ובלי קשר למה שאמר הליכוד, אני חושב שהראינו שאם יש מישהו שרוצה לוודא שהקול שלו לא הולך לקואליציה עם תומכי טרור, הוא יודע לאיזה מפלגה הוא צריך להצביע.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה. פרסומות ועוד מעט לשביתת הנהגים בתחבורה הציבורית הבוקר, ולאן זה הולך? 19 דקות וחצי לפני השעה אחת, שרון עידן כתבנו, שלום.
שלום.
יום ראשון, על הבוקר התחלנו עם עיצומים בתחבורה הציבורית, למעשה שביתה של עד 9, באזורים רבים בארץ, המשך של מחאת הנהגים על השכר שלהם, בתנאי ההעסקה שלהם. ספר על מה שהיה היום ומה שצפוי לנו.
תראי, קודם כל באמת, נגיד שמה שהיום הוא רק ההתחלה, כי גם הם בעצם אומרים הנהגים שבהמשך השבוע היו עוד שביתות כאלה. תראי, השביתה היום הייתה מהבוקר ועד השעה 9, כלומר בסביבות שלוש שעות וחצי, באזורים מסוימים לא הייתה תחבורה ציבורית בכלל, למשל בבאר שבע לא הייתה תחבורה ציבורית, באשדוד, בירושלים חלק גדול ממנה גם כן בוטל, יש אזורים שזה היה באופן יותר חלקי, כמו נגיד פתח תקווה, בני ברק ומקומות אחרים. הנהגים אומרים כמה דברים, קודם כל יש מחסור כמובן גדול מאוד בנהגים, מעל 5,000 איש שכרגע חסרים במערכת, מדברים כמובן על משכורות נמוכות, אבל גם על תנאים מאוד מאוד בעייתיים למי שכן עובד, מרמת היעדר תחנות רענון, לפעמים אפילו שירותים שאין להם, ועד דברים שקשורים כמובן ליותר מדי שעות על ההגה. בואי תשמעו ביחד איתי את נטלי שהפגינה היום באזור באר שבע, כן, נהגת אוטובוס שמספרת קצת על מה שקורה שם.
נהגי האוטובוס יצאו לשביתה עקב שהשרה היקרה שלנו לא מטפלת, לא שומעת אותנו ולא רוצה להקשיב לנו. יום ראשון, חסימת כבישים, אין אוטובוסים, האזרחים תקועים בתחנות, ואת לא עושה שום דבר עם זה. תתעוררי, גברת, תתעוררי. העם זקוק לה, התחבורה זקוקה לה, הנהגים שלה זקוקים לה.
כן, כל הקריאות האלה הם כמובן נגד מרב מיכאל, שרת התחבורה. הם טוענים שכל פעם יש פגישה, הולכים צעד קדימה והשני צעדים אחורה, ובעצם אין מנוס מבחינתם מלהשבית, גם אם זה בסופו של דבר על חשבונם ועל גבם של בעצם משתמשי התחבורה הציבורית, שהם אלה שמשלמים כרגיל את המחיר.
תודה רבה שרון, ואל תלך לשום מקום, כי בשעה הבאה אנחנו חוזרים אליך גם במה שקורה בנמל התעופה בן גוריון. רן שדני, מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה, שלום.
שלום, צהריים טובים.
מהי עמדתכם? אתם בעד הנהגים או נגד הנהגים? או שזה פשטני מדי להציג את זה ככה?
קצת, כמובן, אנחנו כמובן בעד, תמיד בעד הנהגים ובעד נושא התחבורה הציבורית באופן כללי ובעד שיפור השירות. אני כמובן מצר על השביתה שהייתה היום, ואני עכשיו נמצא מדבר אליכם מבית הדין האזורי בירושלים, על מנת לנסות למנוע גם שביתה שמתוכננת למחר של הסתדרות של הכוח לעובדים, ואני מקווה שנצליח בזה. תראה, אנחנו כמובן סבורים וחושבים ועושים הכל כדי לשפר את תנאי העסקה של הנהגים. במסגרת הדיונים שהתחלנו עם האוצר על תקציב 23, הנושא הזה היה בראש מעיינינו, לקדם את תנאי העסקת הנהגים, גם בצד השכר וגם בתנאים הנוספים, וכפי שאת יודעת, כרגע המהלכים האלה קצת מורכבים. בעקבות כך, הצלחנו משרד התחבורה ממקורותיו שלו לנסות, ישבנו עם מפעילי התחבורה הציבורית בניסיון לסייע להם לסכם איזשהו מתווה שכר לשנת 2022 לתקופה קצובה עד שיהיה תקציב 23, על מנת להמשיך את פעילות התחבורה הציבורית בסדרה. נכון, זה כנראה משהו שלא כל הצדדים יהיו מרוצים ממנו, ולא כל אחד יוצא שכל תאוותו בידו, אבל בהחלט ניסינו, ואנחנו מנסים לעשות מאמצים מול המפעילי התחבורה הציבורית, לאפשר פעילות סדירה של התחבורה.
למה זה לא נפתר עד עכשיו? למה אנחנו הציבור צריכים גם לספוג את העיצומים, את השביתות, את העובדה שאין תחבורה ציבורית כשאנשים צריכים לנוע ממקום למקום? ואגב, מי שנפגע זה סטודנטים וזה חיילים, וזה אנשים שאין להם מכונית פרטית והם צריכים את התחבורה הציבורית. למה שרת התחבורה, למה אתם במשרד התחבורה לא הצלחתם עד עכשיו להגיע לעמק השווה עם הנהגים שמבקשים לא רק שכר, הם מבקשים גם לשפר את תנאי העסקה שלהם. תנאי העסקה שלהם הכל כך גרועים, פוגעים גם בנו ופוגעים גם בציבור הנוסעים שעלולים להיפגע מתאונות דרכים.
איתו ממש צריך לזכור שמי שמנהל את מסע ומתן זה מפעילי התחבורה הציבורית יחד מול הוועדים. אנחנו לא יושבים בתוך המסע ומתן הפנימי שלהם, אנחנו בעצם מנסים גם כרגולטור לסייע ולפתור את המצב. אנחנו מסייעים גם בעולם של תנאי העסקה אחרים לפני נהגים. אנחנו תקצבנו הקמה של למעלה מ-100 מבני נהגים, ואנחנו מציבים אותם בכל המסופים, רשימה של מקומות, הרשימה הוכנה באמצעות מפעילי התחבורה הציבורית והוועדים ביחד. כבר התקלנו סדר גודל של 55-60 מבני נהגים עם תנאים שירותיים ומקום מנוחה, ובשנה הקרובה אנחנו נשלים את ההקמה של כל ה-106 מקומות שסימנו, ואנחנו פנינו למפעילים עוד פעם ולוועדים, שאם יש מקומות נוספים שיציעו, ואנחנו נעשה כל מאמץ לסייע בהקמה שלהם.
מה תגידו לבית הדין שאתם נמצאים עכשיו שם, בבית הדין האזורי לעבודה? מה תגידו? איך תבקשו למנוע את השביתה מחר? מותר לנהגים לעשות עיצומים או לשבות אם הם לא מקבלים את מבוקשם והם בסכסוך עבודה?
אני חושב שבעקבות השיחה שהייתה לנו מפעילים שבוע שעבר, ובינתן המצב הפוליטי הידוע לכולם, הצעה שיש על השולחן בהחלט מאפשרת לטעמי לסיים את העיצומים לתקופה של עד שיהיה תקציב מדינה שנת 23, כי בסוף את השינוי המהותי צריך לעשות כשיש רק במסגרת תקציב מדינה, תקציב מדינת 23, ועכשיו שאנחנו יודעים שהתקציב הזה כנראה לא יאושר מחר בבוקר, אז הפתרון שאיתנו, הפתרון המיטבי, גם למפעילים וגם לנהגים, ואני לא רואה שיש אפשרות לעשות מתווה או הצעה.
איך זה נראה לך? תספר לנו מאחורי הקלעים, הם עומדים לקבל את הפשרה הזו, הדבר הזה שאתם מציעים להם, פשרת הביניים הזו, לעת עתה, גם לנוכח המשבר הפוליטי, אולי גם זה משפיע על קבלת ההחלטות.
אני מאוד מקווה שכן. כמו שאמרתי, אני לא יושב במסע ומתן בין המפעילים ובין ובין הוועדים. אני מאוד מקווה שכן, והתחושה שלי שיהיו בשורות טובות.
התחושה שלך שיהיו בשורות טובות זה בהחלט טוב, ויכול להיות שכבר מחר תימנע השביתה, זאת אומרת שכבר היום תבוא עם איזה שהם בשורות, אתה מקווה?
אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שלגבי מחר לא תתקיים שביתה, אבל אני לא יכול להגיד לך כרגע לגבי השבועות הקרובים.
אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה לך, רן שדמי, מנהל הרשות הארצית לתחבורה הציבורית במשרד התחבורה. תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומות עכשיו. שרון עידן, חוזרים אליך, נמשכים העומסים בנתב"ג, בנוסף גם היום אל על מבטל טיסות ברגע האחרון, שלום לך שוב שרון.
כן, שלום, אז בואי נתחיל באמת בנתב"ג באופן כללי, העומסים שאנחנו רואים היום, יום ראשון ויום חמישים, בדרך כלל הימים המורכבים ביותר, הם לא הולכים לשום מקום, הערכות הן שככל שניכנס כמובן לתוך הקיץ, יולי-אוגוסט, כבר מהשבוע הבא, אנחנו נראה עומסים הרבה יותר גדולים. צריך להבין שמה שקרה שם זה בעצם מעבר מ-0 ל-100, במצב שכמעט לא ראינו כלום בקורונה, ל-70-80 אלף איש, ומשבוע הבא בחלק מהימים 100 אלף איש ביום, ויש אין דרך לנהל את הדבר הזה, יש הרבה מאוד מזוודות שנשארות מאחור, כלומר גם אם אנשים כן מגיעים בזמן לטיסות, הרבה פעמים לא מעלים בכלל את הכבודה שלהם, כי פשוט לא מספיקים. הדבר הזה הוא כמובן מאוד מאוד חשוב גם למי שטסים בטיסות קונקשן, טיסות המשך, משום שחלק גדול ממי שעושים את זה פשוט מפספסים את הטיסה. חלק גדול מהאמראות בנתב"ג מתעכבות כרגע בשעה, שעה וחצי. כלומר, מה שפעם היה קונקשן אידיאלי של שעתיים, היום כמעט אי אפשר להספיק אותו, ולכן כדאי כמובן שמי שטס גם בטיסות האלה, טיסות המשך, ייקח בחשבון שהוא צריך לפחות 3-4 שעות במקרה הטוב. וכמובן גם השיבושים שאנחנו רואים מלא מעט חברות תעופה בכל העולם, באלעל זה כבר נמשך חודשיים, ממש חודשיים, שבהם כמעט כל יום אנחנו רואים ביטולים כל פעם ליעדים אחרים, וכל פעם כאשר אנשים כבר בדרך לשדה תעופה בחלק מהמקרים. כך למשל גם היום אלעל בעצם מבטלת, כשהיא לא מצליחה לגייס טייסים לטיסה לפרנקפורט ממש בעוד שעתיים, לקראת השעה 3 אחר הצהריים, לטיסת הערב לרומא באיטליה וליעדים אחרים באירופה. האנשים האלה מקבלים כמובן הודעות על ביטול הטיסה, אבל אין הרבה מה לעשות בעניין הזה. בחלק מהמקרים מצליחים למצוא להם טיסה חלופית, בחלק אחר מחזירים להם את הכסף, מה שכמובן לא יעזור להם למצוא טיסה במחיר רגיוני מהרגע להרגע, ויש לי הרגשה שגם בשבוע הבא אנחנו נראה את התופעה הזאת הולכת ומתגברת אפילו הרבה יותר.
תודה רבה שרון על העדכונים.
תודה לך. תודה. תודה.
שעה ראשונה של בחצי יום סיימנו. עוד שעה עמוסה, מגוונת, מעניינת, עם כל העדכונים וגם מרואיינים מעניינים ומרואיינות. תשארו איתנו. שלום.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי.
ועוד 4 דקות ועוד חצי דקה, בחצי היום, שעה שנייה, משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב'. עורך המשדר גיא קוטב, בהפקה יעל שקד יחד עם עמית כהן, וטכנאי השידור שלנו יוסי תנורי. את השעה השנייה של בחצי היום בחרנו להתחיל בהחלטת בית המשפט העליון בארצות הברית, שביטל בסוף השבוע את זכותן של נשים לעבור הפלה. חגית פאר מצטרפת אלינו, יושבת ראש נעמת. שלום חגית.
שלום אסתי.
ואת אומרת, אל תחשבו שכאן זה לא יכול לקרות. למה את מתכוונת?
בהחלט. קודם כל, אצלנו אין לנשים זכות על גופן. אצלנו פועלת ועדה להפסקת הריון, שזה מעמד משפיל, חודרני, שאישה, את יודעת, אישה צריכה להסביר, לנמק, להתאים את עצמה לקריטריונים של הוועדה, כדי שיאשרו לה, כדי שהיא לא תצטרך לעבור בעצם על החוק.
זאת אומרת, גם נכון להיום, מי שלא יודע, זכות ההפלה אינה אוטומטית. אישה לא יכולה להחליט אוטומטית שהיא רוצה לעשות הפלה. היא צריכה לעבור את הוועדה הזו.
שלא ישתמע שאנחנו בעד הפלות, אנחנו כמובן לא בעד הפלות, אנחנו בעד אמצעי מניעה, בעד חינוך מיני, בעד תכנון משפחה, ואני יכולה להגיד לך שלפני כמה חודשים פנינו כמה ארגונים המובילים בעצם לזכויות נשים, פנינו לשר הבריאות בבקשה להעביר תיקון חקיקה, כי זה באמת מעמד שמרחיק אותנו מזכויות הנשים, והזכות לבחירה, אני חייבת להגיד לך שאיך ששמעתי את הנושא הזה, זה ישר הזכיר לי פרק בסדרה ספורה של שפחה, שנשמע כמו מדע בדיוני, אבל כנראה הוא לא כל כך מדע בדיוני.
וכמה מפחיד המדע בדיוני הזה שהפך למציאות.
זה כל כך מפחיד. עכשיו, לצערי הרב, אנחנו נוטים לאמץ...
וזה קורה בארצות הברית.
זה קורה בארצות הברית, כביכול...
לא באיזה עולם שלישי, באיזה מדינה דיקטטורית.
כביכול הדמוקרטית, המדינה הדמוקרטית הגדולה בעולם, המשפיעה בעולם, שלצערי הרב אנחנו מאמצים גם טרנדים שלה לטוב ולרע, כן? יש גם טרנדים טובים, אבל לצערי אנחנו מאמצים את הטרנדים האלה. ואיזה אנחנו חוזרים עשרות שנים אחורה.
זה מזעזע,
זה מגה אירוע שאסור לנו להתעלם ממנו, ואני שומעת גם את הקולות האחרים, אבל אני מזכירה לכולנו שיש פה רוח רעה על כל נושא זכויות הנשים, וכמה שנים לקח לנו וכמה פסקי דין כדי לעבור דרך ארוכה שדברים שנשמעים ברורים מעליהם.
כן, ובסוף...
אני ככה אתן לך כמה דוגמאות.
אני אגיד עוד משפט אחד, בסוף האנשים שעושים את השינויים האלה, הם בדרך כלל ברובם פוליטיקאים או משפטנים, הם בדרך כלל גברים. וזה עוד יותר, זה עוד יותר מקומם, שמקבלים את ההחלטה על גופן של נשים, במקרה הזה.
זה גופן של נשים, וזה חיים של נשים, וזה זכויות של נשים. ואת יודעת, אני עמומה, אני ביום שישי אני ממש נחרדתי.
ורצית לתת, כשעצרתי אותך, רצית לתת דוגמה למשהו, או שעצרתי לך את קו
המחשבה? רציתי ככה לדבר על זה, שבעצם גם בישראל אנחנו הגענו לבית המשפט העליון בכמה נושאים שקשורים לזכויות נשים, ועדיין מה שקרה גם אחרי בית המשפט העליון, תקרת הזכוכית נבדקה קלות, ופתאום יש לי הרגשה ששמו לנו תקרה מבטון על הראש, לא תקרת זכוכית. ואני אתן ככה כמה דוגמאות לפסק דין אליס מילר. קרה לפני הרבה שנים, נכון? בשנות ה-80.
כן.
אז נכון, כן, היא פתחה את השמיים, אבל לא נפתחו כל היחידות.
שלח אותה אז עזר ויצמן, שהיה נשיא, שלח אותה לסרוג.
כן, כן, לסרוג, למטבח. יש כל מיני מקומות שהם שייכים יותר ביניהם לנשים.
מי שלא זוכר, רצתה להיות טייסת, ולא נתנו לה. היום יש טייסות, הנה, ביום חמישי סיימו כמה וכמה טייסות נשים.
ועדיין יש תביעות של מלשביות בבית המשפט העליון על השילוב בסיירות, ועדיין זה מאבק שהוא לא ברור מאליו, אחרי כל השנים שעברנו. למשל, חוק תיקון שכר שווה לגבר ואישה, נשמע טריוויאלי, נכון?
נכון.
אז יש לנו את פסק דין של אורית גורן, בנאית שלא הרוויחה כמו זה שעובד לידה, גבר שעובד לידה, וזכתה במשפט. האם זה אומר שהיום יש לנו שכר שווה בכל המקומות? לא.
אני רק רוצה לתקן לא. בעניין אליס מילר, כי כשאמרת שנות ה-80, זה ככה לא התחבר לי, זה נשמע לי מוקדם מדי, שנות ה-90.
שנות ה-90,
סליחה,
נכון.
פסק הדין הזה, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בארצות הברית, אבל מסתכלים עלינו כאחותה הקטנה, שמחכה גם לעתים אירועים שקורים שם, אצל בת הברית המבוגרת הגדולה יותר, את חוששת שהוא עלול להשפיע גם כאן בישראל על שינוי פסיקה ממש?
בהחלט, בהחלט יכול להיות. אני אגיד לך שאנחנו לא ניתן לזה, כן? אני אגיד לך שאנחנו נעמוד פה ונגן בגופנו, על חוקים כאלה, אבל בהחלט יכול להיות שיתפסו את הטרנד הזה ויחליטו שגם כאן אפשר להעביר עוד כמה חוקים שהם לא בדיוק בעד נשים.
צריך להבין במי חקיקה כזו למשל פוגעת בעיקר, באיזה נשים?
בעיקר בנשים שאין להם את היכולות הכספיות. בארצות הברית זה לנסוע למדינה אחרת ולעבור ולשלם, אבל פה זה פוגע בנשים שעברו אונס. עכשיו, יהיה נשים שעברו אונס וצריכות לבוא לוועדה ולהסביר. נשים שחז וחלילה נכנסו להיריון לא במסגרת הניסויים. זה פשוט לא, את יודעת מה, וגם אישה שלא רוצה להיות בהיריון.
כן. מכל סיבה שהיא.
מכל סיבה שהיא, לא צריכה להסביר אפילו.
ועוד לפני נשים שנפגעו מינית ונכנסו להיריון במהלך אונס.
בהחלט, במהלך אונס. עכשיו, מי אלה? אנשים המוחלשות, אנשים שלא שומעים את הקול שלהן, כי אין להן את היכולת ללכת ולהיאבק. אין להן את היכולת לשנות את החקיקה. אין להן את היכולת לחבר עוד ועוד נשים שיזקו את זה. ואת יודעת מה? לא רק נשים צריכות לזעוק את זה. גברים צריכים לזעוק את זה.
נכון.
אני
נכון.
רוצה לשמוע את הגברים שמזועזעים.
מה את אומרת לסיום שיחתנו, יושבת ראש נעמת חגית פאר, מה את אומרת לאמריקאים היום? לאמריקאים.
שזו בושה וחרפה, שזה מעליב, שזה משפיל, והם חייבים לעשות שם מעשה... לא יכול להיות שלאקדח שם יהיו יותר זכויות מאישה.
תודה רבה לחגית פאר, יושבת ראש נעמת. לא יכול להיות שלאקדח יהיו יותר זכויות מאישה. תודה רבה.
נפלא. תודה.
היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיירה, מחליטה כי ניתן לקיים מסע ומתן עם הסתדרות המורים על הסכם שכר חדש, אבל יש כל מיני הסתייגויות שצריך לשים לב אליהם. פרשנית שלנו תמר אלמוג, שלום.
שלום, אשתי, צהריים טובים. אז כן, זאת האמירה של היועץ המשפטית לממשלה, ובמחילה לא אמירה מאוד מאוד מפתיעה, כי מה בעצם אומרת היועמ"שית? היא אומרת, תראו, הסכם השכר אפשר לנהל עליו, כמו שאת אומרת, מסע ומתן, אבל תזכרו שאנחנו בתקופת בחירות, ומה זה אומר אם נתרגם את זה? תקופת בחירות יש לה מגבלות שנועדו לוודא שני דברים, זה ככה בהגדרה, לאורך כל השנים, אצל כל היועמ"שים, צריך לוודא שלא מתקבלות החלטות על ידי הממשלה שהן החלטות לא ענייניות או שנועדו להשיג איזשהו יתרון פוליטי, וכמו כן למנוע מצב שמקבלים החלטות בלתי הפיכות שיכבלו את הממשלה הבאה. אז הכלל הוא שבדרך כלל בתקופת בחירות או ממשלת מעבר לא מקבלים החלטות משמעותיות, לא מינויים, לא החלטות עם משמעות תקציבית, אלא אם יש חריגים. מה זה החריגים? זה בדיוק נכנס כאן לאותן מגבלות שהזכירה. לדוגמה, צריך לבדוק, אנחנו מדברות באופן כללי, כן? אבל אם מדובר במסע ומתן שהחל קודם או שזאת יוזמה חדשה, האם כבר היו חוות דעת של הדרג המקצועי או שמדובר כאמור בתחילת הדרך? מה המשמעות התקציבית? כמה אנחנו קרובים לבחירות? האם תתקבל החלטה שהיא סך הכל די בקונסנזוס ציבורי, או שהממשלה הבאה יכולה לחשוב בדיוק ההפך? אני זורקת כמה מהקריטריונים שנקבעו לאורך שנים על ידי היועמ"שים. אז אם נתרגם את זה שוב להסכם השכר, רק נאמר.
אגב, זה לא מדובר רק על מורים, למרות שעכשיו מדברים בעיקר על המורים, אבל בכלל הסכמי שכר, תראי, יש עכשיו גם את העניין עם הנהגים, יכול להיות שיש עניינים נוספים, המתמחים, הולכים פה לחבל דק. זאת אומרת, אפשר, אבל נגיד רפורמה שלמה, מלאה, עכשיו אי אפשר.
בדיוק. רפורמה שלמה במשק אי אפשר להעביר בתקופת בחירות, כי זה בדיוק עונה לאותם קריטריונים שאמרנו שבוחנים ואומרים שזה בעתי. לעומת זאת, אם כבר יש מסע ומתן עם המורים או עם הנהגים או כל מקום אחר, תקופה ארוכה, הגיעו לשן הסכמות, היו החלטות של הדרגים המקצועיים או חוות דעת, אז הרבה יותר קל לקבל החלטה. עכשיו רק נאמר עוד דבר, אותם כללים, אותם קריטריונים, זה בדיוק מה שדיברנו עליו שבוע שעבר, בהקשר של מינוי רמטכ"ל. מינויים בכירים בגדול לא אמורים לעשות בתקופה של בחירות, אבל יש חריגים, והחריגים נבחנים משורה של קריטריונים. ותקופת בחירות, אנחנו כבר בתקופת בחירות, גם אם החוק לפיזור הכנסת עוד לא עבר, גם זה לפי חווה דעת של היועץ המשפטי לממשלה, אם אני זוכרת נכון, 2014, אחרי שנתניהו פיטר את ליבני ואת לפיד, ואמר, בעצם אנחנו רוצים בחירות, פנינו לבחירות, קבע היועץ אז ויינשטיין, גם אם החוק עוד לא עבר, כשאומרים פנינו לבחירות, אנחנו בתקופת בחירות.
אז פנינו לבחירות. תודה רבה לך, תמר.
תודה.
עוד מעט נחזור לכנסת, כי החוק לפיזור הכנסת עלה שם בוועדת חוקה, ונשמע עדכונים משם. הסכם השכר בין המורים לאוצר, נתחבר כמובן לדברים האלה. איתי שיקמן, שלום.
שלום, אסתי.
אז העיצומים הוקפו לפי שעה, אבל פגישה מכרעת היום, נדמה לי בשתיים, ממש אחרי היומן, בין יפה בן דוד לממונה על השכר, קובי ברנתן באוצר. אנחנו יודעים כבר מה אמור להיות שם, כי ההורים כבר קצת בלחץ.
תראי, קודם כל הבשורה הזו שאנחנו מקבלים מהיועמ"שית ומהדיווח הזה של תמר, יכולה מצד אחד לעודד את יפה בן דוד במסע ומתן, לבוא ולומר, הנה, יש כאן אישור משפטי, אנחנו יכולים להתקדם. ומצד שני, האוצר יכולים לבוא ולומר, כן, אבל הסכם גדול ורחב עם רפורמות גדולות, יכול להיות שיהיה בעייתי.
להתעלות בזה, כמה האוצר ייהנה להתעלות בזה ולמשוך את זה עוד שנה.
זו שאלה באמת גדולה. אני לא חושב שיפה בן דוד תסכים, אם תשאלי אותי שוב, עוד לא יצא לי לברר את הסוגיה הזו לעומק, אבל אני לא חושב שיפה בן דוד תסכים לדחייה כזאת. היא יצאה לבחירות בהסתדרות המורים לפני קצת פחות משנה, כשהיא הקדימה שם את הבחירות מתוך הבטחה שהיא מביאה הסכם שכר חדש, ושהיא מקבלת את הכוח הזה, והיא אכן קיבלה את הכוח לבוא ולייצג את המורים ולצאת להסכם שכר חדש, ולכן לדעתי היא תתעקש. עכשיו, מבחינתה, היא נפגשה ביום חמישי עם קובי ברנתן, פגישה שהוגדרה על ידי הצדדים כעניינית וטובה. לאחר מכן, שעות מאוחר יותר, יוצאת הודעה שלבקשת שרת החינוך, העיצומים מוקפאים לצורך המשך המסע ומתן. היום בשתיים, פגישה נוספת בין הצדדים, עם יפה בן דוד, תרגיש שממשיכים למרוח אותה, שעדיין לא נותנים לה מסגרת תקציבית, שאגב, מנכלית משרד החינוך אמרה היום בתוכנית שקדמה לך, שהמסגרת הזו אמורה להיות משהו כמו 5 מיליארד שקלים, זה לפחות הדרישה. אז אם היא תרגיש שלא נותנים לה את מה שהיא מבקשת, לא נותנים לה מסגרת תקציבית, יש סיכוי שיפה בן דוד מחר תחליט שההקפאה של העיצומים תוקפה, ומחר יכול להיות נשוב לשביתה. המון תלוי על הפגישה הזאת בין הצדדים, וכמובן שההורים דואגים. אנחנו שוחחנו עם יושב ראש הנהגת ההורים הארצית מרום שיף, הנה מה שהוא אומר לנו.
קשה.
אנחנו כהורים מעוניינים שילדים שלנו יהיו במערכת החינוך, בייחוד בשבוע הזה, שזה שבוע שילדים מסיימים את מערכת החינוך, יש הרבה מאוד מסיבות סיום, יש פרדות מצוות ההוראה, שיש צריכים לעשות זה כמו שצריך ובצורה ראויה. אנחנו לא רואים אופציה שילדים שלנו יישבו בבית כאופציה בכלל שאפשר להשתמש. כן חושבים שצריכים ללחוץ, כן חושבים שצריכים לבצע מסע ומתן אינטנסיבי, וכן צריכים להגיע ליעדים, אבל אני חושב שתלי את השביטה צריכים להוריד מהפרק. הסכם השכר חייב להיחתם עד 14 ליולי, כי מנהל צריך לדעת ולהשיג מורים ומחנכים וגננות צריכים להגיע, ואי אפשר להביא אותם בדקה האחרונה.
כן, ההורים אומרים עד 14 ביולי, יפה בן דוד אמרה עד 30 ביוני, משמע עד יום חמישי, ולכן, שוב, אם אנחנו לא נראה היום התקדמות במסע ומתן, יש סיכוי סביר ששנת הלימודים תסתיים בעוד שיבושים. אנחנו נמצאים, אסתי, 5 ימים לסיום שנת הלימודים, ואז צפוי לנו קיץ חם מאוד במסע ומתן הזה, ולא דיברנו בכלל על ארגון המורים, אז בי נשים את זה רגע בצד.
כן, שגם הם מאיימים, בוא נגיד במשפט אחד. רן ארז, אנחנו שומעים במשך כבר כמה שבועות, מאיים גם הוא. תודה רבה, איתי שיקמן.
תודה, אסתי.
אנחנו חוזרים לכנסת, זאב קם, שלום.
שוב, שלום, אסתי.
כולם מסכימים לפזר את הכנסת, אז על מה מתווכחים?
מתווכחים קודם כל מי ייקח את הקרדיט על הובלת ההליך הזה, האם זה הליך שהקואליציה מובילה אותו או האופוזיציה נותנת את הטון לגביו, וגם יש את הוויכוח כמובן לגבי מה יקרה עד שתפוזר הכנסת, איזה חוקים יעברו, וגם התאריך שעדיין לא סוכם בין הקואליציה לאופוזיציה, תאריך הבחירות המיועד. ממש בשעה זו, דיון כמו בדיון בבוקר על חוק נתניהו, חוק הנאשם, גם פה זה דיון תיאורטי על החוק לפיזור הכנסת, כשהחוק לפיזור הכנסת לא נמצא עכשיו בוועדת חוקה, הוא הרי ממתין בוועדת הכנסת לדיון שנקבע כבר למחר בבוקר. אם תרצי, כל אחד ככה עושה את החלק שלו במשחק הזה, אולי נשמע ככה כמה שניות מתוך הדיון שעדיין מתנהל על ידי גילת קריב בוועדה.
בבקשה, בוא נשמע. בוא נפתח את ועדת חוקה. נוכל, יוסי, לשמוע מה קורה בוועדת חוקה כרגע?
כן, אני אגיד את זה בדיוק. בדיוק בשעה הזו הסתיים.
לא, זה לא מה שנשמע בוועדת חוקה.
כשעברנו, בשנייה הזו נסגר הדיון.
נסגר זה?
כן, כי אמרנו מראש, לא תהיה הצבעה בדיון הזה. אין לו יכולת באמת להוביל את החוק לפיזור הכנסת.
איזה עיתוי יש לנו, איזה עיתוי.
כן, ממש, בשנייה שאנחנו רוצים, הוא בדיוק החליט שהוא סוגר את העסק.
דווקא אהבתי את הטון הזה, זה יצחיק אותי.
אבל צריך להגיד רק לסיום, העובדה שהדיון הזה נסגר כעבור שעה בערך מאז שהוא נפתח, זה מגיע בעקבות חוות דעת של הייעוץ המשפטי של הכנסת, שבא ואומר ליושב ראש הוועדה גלעד קריב, זה לא אפשרי הדבר הזה, שאתה בעצם לוקח את ההובלה של הליך הפיזור, בלי שהוסמכת לכך. אומנם זה נאמר במילים עדינות, אבל אם תרצי, המסר העדין, אבל המאוד ברור הזה, הופנם על ידי יושב ראש הוועדה, שנועל את הדיון אחרי פחות משעה. הליך הפיזור יהיה מחר בוועדת הכנסת, ואחרי זה במליאה.
בשעות שלנו?
הוא יתחיל ב9:30 בבוקר, להערכתי המליאה כבר תיפתח בזמן יומן הצהריים, עם אי אמון, אי אמון האחרון לקדנציה הזו, החוק לפיזור יגיע מעט מאוחר יותר.
תודה רבה, זאב.
תודה.
מיכל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום.
שלום, אסתי, תורם טובים.
מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
שלומי, טוב, אני לא כתבת פוליטית, שלומי מצוין בימים אלה. אתם אלה שעובדים קשה. עדכונים אחרונים, אם יש כאלה, דברים שקורים מאחורי הקלעים, וכמובן, ישיבת הממשלה שבה בנט מודה לשרה ואומר, תמשיכו לעבוד עד הרגע האחרון.
כן, אז תראי, פגישה מאוד מעניינת היום, פגישה נוספת של בנט ושקד במשרד ראש הממשלה, על העתיד הפוליטי למעשה של שניהם. שניהם עדיין לא סגורים על עצמם מה יהיה ואיך יהיה, אבל עוד רגע נגיד מילה על זה, קודם ראש הממשלה בנט בישיבת הממשלה מדבר עם השרים היום ואומר להם, בואו תנקו שולחן, תראו מה אתם יכולים להספיק ותנסו לעשות, כמה שאפשר תנצלו כל רגע, כל דקה, בואו נשמע את בנט.
בזמן הקרוב לצערי מדינת ישראל תצא למערכת בחירות שבמהלכה פעולות ממשלה מסוימות כבר לא יתאפשרו כמו שאתם מכירים. לכן אני מבקש מכם, מכל השרים, לנצל כל יום, כל שעה וכל דקה שעוד נותרה כדי לנקות שולחן, להוציא לדרך, להאיץ את כל מה שאפשר לפני פיזור הכנסת. אני מזכיר לכולם, האחריות שלנו כלפי אזרחי ישראל ממשיכה גם בתקופת בחירות.
צריך להגיד, אסתי, יש הרבה מאוד דברים שכבר אי אפשר לעשות, כמו מינויי בחירים ודברים מהסוג הזה שמהרגע שהבחירות מוכרזות, בעיה מאוד רצינית לקדם אותם, למרות זאת בנט דוחק בשרים להזדרז. דיברנו על הילד שקד ונפתלי בנט, אז שקד מחכה קודם כל להחלטה של בנט לגבי עתידו הפוליטי.
כי הוא עוד לא החליט. הוא באמת עוד לא החליט או שהוא לא אומר מה הוא החליט לדעתך?
הוא לא אומר, אני לא יודע מה קורה בליפו, אבל הוא לא אומר מה הוא החליט, כך או כך ברגע שהוא יחריז על החלטתו, היא תוכל לדעת יותר בוודאות מה לעשות, כשכרגע לפחות היא כן רוצה, לפחות כלפי חוץ, היא אומרת שהיא רוצה להתמודד ולהישאר לגלגל.
זו ישיבת הממשלה האחרונה שהוא מנהל כראש ממשלה לדעתי.
זה נכון, הוא אפילו קיבל מחיאות כפיים היום.
יפה, ויאיר לפיד מתי ייכנס לתפקיד?
לפי איך שזה נראה עכשיו, כמובן תלוי בתהליכים בכנסת, לפיד אמור להיכנס ביום שלישי או ביום רביעי, תלוי מתי בדיוק החוק הפיזור יאושר.
תודה רבה. מיכאל, תודה. עמוד שפירה, שלום.
שלום אסתי.
אנחנו לבית המשפט העליון, איתך שם מתקיים מאז הבוקר דיון מרתוני בעירור שהגישה פיינה קירשנבאום, מי שהייתה סגנית שר הפנים ומזכ"לית ישראל ביתנו, שנידונה ל10 שנות מאסר בפרשה שזכתה לשם פרשת ישראל ביתנו.
כן, מה
שנשאר. הדיון הזה הוא משודר חי גם, נכון?
נכון, באופן חריג, כחלק מהפיילוט המורחב גם לדיונים בעירורים, אז גם היום דיון מרתוני משודר, גם אחר דיון מרתון משודר, במה שנשאר מפרשת ישראל ביתנו, אמרת פאינה קירשנבאום, גם רמי כהן, מי שהיה מנכ"ל משרד החקלאות. בואי נשמע, אסתי, קודם כל את נציג המדינה, דוקטור מאור אבן חן, מתייחס לעונש שנגזר 10 שנות מאסר על פאינה קירשנבאום.
עמדתנו היא שאומנם מדובר בעונש חמור, אבל על פי כל הקריטריונים שנקבעו בתיקון 113 ובפסיקה הרלוונטית, מדובר בעונש העולם את המעשים החמורים בהם הורשעה מערערת. העונש הוא חסר תקדים, כי המעשים הם חסרי תקדים. אני מתכוון להיקף העבירות, לחומרת העבירות, למשך ביצוע העבירות ולנסיבות בהן נעברו העבירות.
כך נציג המדינה, ונשמע אסתי ברשותך את עורך הדין גיורא אדרת, שהוא הנציג כאן, הסנגור של פאינה קירשנבאום, מן הדברים שלו.
אנחנו סבורים שבית המשפט במקרה דנן פעל בצורה קיצונית למצוא ראיות ולפרש עדויות ולפרש ראיות נסיבתיות, כל אלה לחובתה של המערערת, וכל זה בניגוד למצב המשפטי הקיים והראוי.
ובואי אסתי, ננסה גם להתחבר לשידור החי הזה. נדמה לי שעכשיו אנחנו כבר באישום השלישי, פרשת החברה לפיתוח השומרון.
בואו ננסה להתחבר.
סוכם יבדוק האם זה מתאים לו, ואם כן יעסיק אותם. זו הייתה התזה שלו שמוצאת ביטוי בפרוטוקול עמוד 633 שורות 16 עד 20.
לפי הכל נדמה לי שזה אבי כימי, אבל אני לא בטוח. בכל אופן, אלו הדברים כאן, כמו שאמרתי, הדיון הזה הוא דיון מרתוני עד השעה 17:00, גם מחר עד 17:00, וייתכן, אם יהיה צורך, גם ביום שלישי.
תודה רבה, עמוץ.
בבקשה.
1:25, עכשיו אנחנו לים. עונת המדוזות לקיץ זה נפתחה באופן רשמי. הדוקטור עדס לובינבסקי מצטרפת אלינו, מנהלת המעבדה לאקולוגיה ימית מהמכון לחקר ימים ואגמים. שלום.
שלום, צהריים טובים.
זה תמיד בכל שנה באותו תאריך פחות או יותר?
כן, בדיוק ככה. כל שנה בעונה הזאת, בחודשים האלו, המדוזות מגיעות.
אז הנה הם הגיעו, ספרי לנו כמה מהן הגיעו ואיפה, כבר לאיזה חופים.
איפה הם נמצאים, כן. אז ככה, האמת היא שכבר אנחנו רואים אותם בעומק הים, בערך 2 קילומטרים מערבית לקו החוף, כבר 3 שבועות. אנחנו מקבלים דיווחים מדייגים שהרשתות שלהם מתמלאות במדוזות. העניין הוא שמשטר הזרמים והרוחות המקומיים עדיין לא הביאו אותם עד עכשיו אל החופים. כך שבזמן הזה המדוזות מדרום התקדמו לכיוון צפון, אבל בעומק הים. ולכן עכשיו אנחנו מקבלים את המדוזות בכל החופים, מאשקלון בדרום ועד אכזיב בצפון, ניתן לראות את המדוזות בבת אחת.
גם אם לא רואים אותם עדיין בכמויות בחופים, מספרים אנשים שהיו בסוף השבוע הזה בים, גם בסוף השבוע שעבר, שהם מרגישים את הצריבות במים גם בלי לראות אותם.
נכון. למעשה מה שצורב במדוזה, אלו הן זרועות הציד הארוכות או הקצרות, תלוי במין של המדוזה, שנמצאות בשולי הגוף שלה. ולמעשה הזרועות האלו הן מאוד עדינות. כאשר מדוזה מתחככת במדוזה בתוך הנחיל, או כאשר יש גלים, ניתקות מהמדוזות חלקים מזרועות הציד, והן עדיין יכולים להמשיך ולצרוב גם כאשר הן מנותקות מהגוף. ולכן אנחנו עדיין מרגישים מים צורבים ומים מהקצצים, כאשר גם כאשר אנחנו לא רואים מדוזות.
מה הקטע של המדוזות האלה? הן לא יכולות לבוא בחורף, שאנחנו פחות נכנסים למים? דווקא כשמתחילה עונת הרחצה, אז הן חייבות לבוא?
את יודעת, אני זוכרת שפעם מישהו אמר, זה היה בחורף, למה תמיד יורד גשם בפורים? אז החזאי אמר, כי מה לעשות, פורים יוצא בפברואר או במרץ, וזה חורף. אז אצל המדוזות, הרי נמצאות כל השנה אצלנו בים, רק בצורה אחרת, בצורה ישיבה וקטנטנה, זעירה ממש, אי שם במעמקי הים, ואיך שהטמפרטורת המים מתחילה לעלות, הן עוברות מטמורפוזה, כלומר שינוי צורה, ומתחילות להיראות בצורתן הבוגרת, ואם התחממו את המים, הן ממש מגיעות לאזור שלנו. כך שזה תמיד יהיה ככה, תמיד עם תחילת הקיץ, הן מגיעות.
המדוזות שמגיעות לישראל הן ממין מסוים, מין חוטית נודדת, רובן או כולן?
אז זהו, קודם כל, אותה, יש לנו בארץ בערך 8-10 מדוזות סוחך, מדוזות גדולות כאלו, אבל חלקן מקומיות ועתיקות, וחלקן חדשות שמהגרות אלינו במהלך השנים האחרונות, רובן מהגרות מים סוף, מהאוקיינוסים האינדו-פסיפי, דרך תעלת סואץ. אבל זה לא שכל שנה הן חוצות את התעלה, הן הגיעו מזמן וכבר התיישבו וביססו כאן אוכלוסייה. המין חוטית נודדת שהיגר סוף שנות ה-70, ואנחנו רואים אותם כאן בשנות ה-80 ובשנות ה-90 בכמויות אדירות עד עכשיו, זה מין שלמעשה אין לו אויבים טבעיים, אף אחד לא טורף אותו, יכולת רבייה מאוד גבוהה, לא בררני במזון שלו, ולכן הוא מתרבה בכמויות שאף אחד לא יכול לו. ומצד שני, הוא מאופיין בתאי צריבה שפוגעים גם בנו, וזה פוגע.
נעים זה לא, אבל זה מסוכן?
לא, לשמחתנו...
אלה לא מסוכנות, צריך להבהיר.
שוב, לשמחתנו, כן. אין בים התיכון מדוזה שמהווה סכנת חיים.
זה מרגיע, כי יש ימים, יש ימים שבהם יש מדוזות שממש קטלניות.
נכון, קטלניות מאוד, והאמת היא שלאותן מדוזות דווקא קיים נסיוב, אבל אם אנחנו לא מקבלים את הנסיוב הזה תוך 3 דקות, התוצאה היא קטלנית. לשמחתנו אין לנו את זה בחופים אנחנו, שלנו, אז אנחנו יכולים לפחות להסתכל על, על הצד הטוב. לפעמים הצריבה של החוטית הנודדת היא לא נעימה, היא גורמת לקביעות, בוודאי אם מדובר בילדים, שזה משאיר טעם רע, אבל...
אז מה עושים? גם... נצרבנו ממדוזה, מה עושים?
אז קודם כל ככה, אם אנחנו שומעים בתקשורת שהמדוזות, זאת אומרת שהים עמוס במדוזות, ואנחנו רואים את המדוזות, אפשר לא להיכנס, אפשר ללכת לבריכה באותו סוף שבוע, או להיזהר מאוד, כי זה לא נעים. אבל היה ונצרבנו. אז קודם כל, אם אנחנו ממש רואים את המדוזה שהתיישבה עלינו, או ממש רואים תאים, זרועות צייד של המדוזה, יש להסיר את את המדוזה מאיתנו, כי היא יכולה, כי זה ממשיך לצרוב. יש שם עשרות אלפי תאים בכל, תאים צורבים בכל זרוע, ולכן כדאי להסיר את מה שיש. לא לשטוף במים מתוקים.
לא לשטוף במים מתוקים, חברים.
בדיוק, מכיוון שזה רק גורם לשחרור נוסף של תאים צורבים שעדיין, שטרם השתחררו.
העובדה שאני באה עם בקבוקון קטן של חומץ עושה ממני צחוק עכשיו, או שיש בזה באמת עזרה?
תראו, למעשה, הארס הוא סוג של חלבון, וכאשר אנחנו משנים את סביבת החומציות שלו, אז זה גורם לו להפסיק לפעול. אז אפשר, יש מדוזות שהחומץ עובד עליהן יותר, יש מדוזות שהחומץ עובד עליהן פחות. מה שצריך לעשות זה לא לשטוף במים מתוקים, לא לשפשף בחול, כן לנסות או להסיר במידה ואנחנו רואים את המדוזה מעלינו או את הזרועות הציד. אפשר לשטוף קצת במי ים ולמרוח מהר ככל האפשר אלוברה, פניסטיל, כל משהו אחר שמקרר ומרגיע את האור. ואלה הם הפתרונות, לא להטיל שתן על המקום.
לסיום שואלים כאן ומתעניינים, אם אין להם אויבים כמעט, ואף אחד גם לא אוכל אותם, אז הם ימשיכו להתרבות ככה עד אינסוף? יום אחד יכול להיות שנגיע לחוף הים, וכל המים יהיו מכוסים במדוזות אינספור כאלה?
התופעה הזאת שהים, שוב, את הזכרת כרגע מדוזות, אבל יש עוד הרבה יצורים ג'לטינים אחרים, שהם לא מדוזות, אבל הם נמצאים שם, וכן אנחנו מדברים הרבה פעמים במחקרים שלנו, האם הים יכול להפוך לים ג'לטיני, בוודאי כשהסביבה היא, שזה מין פולש, והסביבה לא יכולה להתחרות איתו, המינים המקומיים לא יכולים להתחרות איתו, אנחנו גם ממשיכים לעשות נזקים נוספים שגורמים לעלייה בטמפרטורה, לדוגמה מצאי התיישבות למדוזות הקטנות או דברים כאלו, עלייה בהתחממות מי הים וכו', וכן, יכול להיות באופן תיאורטי שאנחנו בכיוון.
נסתפק בזה, רק נגיד שיש מדינות שבהן כן אוכלים את המדוזות, למשל ביפן, אני יודעת שעושים מהם כל מיני מטעמים, אבל היום לא נעסוק במטעמים ממדוזות, אין לנו כבר זמן לזה.
בסדר גמור.
דוקטור הדס לובינבסקי, תודה רבה לך מהמכון לחקר הימים והאגמים.
תודה, יום טוב.
תודה רבה. פרסומות וספורט.
כאן רשת בית. ספורט.
ויאן וילדאו, שלום.
שלום, שלום, אסתי, צהריים
טובים. עם מדליית זהב, ממש טריה.
כן, חם מהתנור. בגרנדסלם מונגוליה, רז הרשקו זוכה במדליית זהב במשקל הפתוח לנשים, 78 קילוגרמים פלוס, היא מרתקת יריבה מונגולית, זוכה בזהב, זה מצטרף ליום טוב בכלל. מדליית כסף לענבר לניר, הפסידה רק בגמר אחרי שני ניצחונות, ופיטר פלצ'יק זוכה במדליית ארד, כך ששלוש מדליות רק היום, זה מצטרף לעוד שלוש מדליות בסוף השבוע, שש מדליות בגרנדסלם, שכבר מתחילים לצבור נקוד בו לקראת האולימפיאדה, בהחלט יפה, הג'ודו ממשיך לספק לנו רגעי שמחה. ואפרופו רגע שמחה, היסטוריה, אנחנו עדיין תחת הרושם.
גם הכדורגל מספק לנו שמחה.
כן, בדרך כלל זה לא קורה. אז הנה, עכשיו אנחנו עם השמחה בכדורגל. נבחרת הנוער עם הישג כפול היסטורי. גם ההפלה למונדיאל באינדונזיה. זה יקרה בקיץ הבא, 2023. סיפור גדול בפני עצמו, לא רק בהיבט הספורטיבי. אינדונזיה, מדינה מוסלמית גדולה. אבל מעבר לכך, עלייה לחצי גמר, אליפות אירופה בסלובקיה. אומנם הפסדנו 0-1 לאנגליה אמש, אבל בזכות הניצחון על אוסטריה 4-2 והטייקו 1 מול סרביה, אנחנו בין 4 נבחרות הגדולות של אירופה, נמצאות שם צרפת, שזו היריבה שלנו הבאה, אנגליה ואיטליה, זה מדהים, מעצמות כדורגל, ממש. ואנחנו תפסנו ככה בדרך לברטיסלבה את המשנה למנהל הטכני בהתאחדות לכדורגל, שמלווה את הנבחרת, את בוני גינצבורג, הנה.
אהלן, צהריים טובים.
נדמה לי שעם כל הקריירה שלך כשחקן, כאיש כדורגל, אלה מהרגעים המרגשים שלך.
לגמרי. גם כשחקן חוויתי רגעים נהדרים, וגם, אתה יודע, גם כאיש טלוויזיה, אבל פה יש משהו מאוד מאוד מיוחד. מתכתב עם הסיבה שעזבתי את הטלוויזיה והלכתי לעשות את הפרויקט המדהים הזה של פיתוח הכדורגל בישראל. וכן, אתה יודע, התהליך הוא תהליך ארוך שאנחנו רוצים לייצר בנייה של מלמטה, וזה מצריך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד משאבים, וגם אנשים טובים שיטפלו בזה ויעשו את זה, ואני חייב לציין גם את יושב ראש ההתאחדות לכדורגל אורן חסון, שזו הפילוסופיה שלו, וחברי הנהלת ההתאחדות לכדורגל, שבואו נתחיל לבנות מלמטה. וכשמדברים על זה שאנחנו רוצים לבנות מלמטה, אז הביאו איש מקצוע מעולה בדמותו של ילחוס, משה סינאי, ראש מערך הסקאוטינג, הוא איתנו ביחד בתוך המחלקה הטכנית, ואנחנו נוגעים בהרבה מאוד דברים, במרכזי הפיתוח, באקדמיה, בהכשרת מאמנים, וכמובן בנבחרות, ובכל התמעיל, בסופו של דבר, אנחנו מקווים שבעוד כמה שנים, לצורך העניין, ליוסי בניון ולאלון חזן, יהיה מאגר הרבה יותר גדול של שחקנים שהם יוכלו להשתמש בהם בנבחרת הבוגרת שלנו.
בוני, ואולי עכשיו המאגר הזה יכול לגדול עם השחקנים האלה, שחקנים שבגיל 18, 19, 20 יצאו לשחק באירופה, כי עכשיו הם חשופים, החבר'ה האלה של אופיר חיים חשופים לכל הסקאוטים בעולם, ואפשר להרוויח את העניין הזה.
כשאנחנו מדברים עם השחקנים, אנחנו כל הזמן מדברים על העניין הזה, שכמה שיותר מהר הם ייצאו החוצה, כאשר כמובן זה דיל טוב גם לקבוצות, וגם להם באופן אישי, וגם לקבוצה הקולטת, כי גם חשוב לדעת לאן אתה יוצא, כדי שבאמת תתפתח, אז זו השאיפה של כולם, שישחקו בחוץ, כי הקצב הוא יותר טוב, והאינטנסיביות היא גבוהה יותר, דברים שיכולים לתרום בסוף התהליך, שהנבחרת הבוגרת היא זו שתהנה מהתוצר הסופי, ואתה יודע, בסוף, חלון הראווה של הכדורגל זה הנבחרת הבוגרת, אבל התהליך המשמעותי צריך לעשות למטה, וכשהוא נעשה למטה, אני חייב לציין את המועדונים ואת מחלקות הנוער שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מצוין, כי גם הם וגם אנחנו מבינים שהשחקנים קודם כל מתפתחים במועדונים, וביחד...
אבל אם הם לא ישחקו, זה ייעלם, ההישג הזה ייעלם גם, כי הרבה פעמים אנחנו רואים כישרונים, שחקנים כישרונים מאוד, והם לא מקבלים את הבמה, כי הם צעירים מדי לטעמם של המאמנים, מפחדים פשוט לשלב אותם.
אני לגמרי מסכים איתך, ואתה רואה שיש מגמה בכמה מועדונים כן לאפשר לשחקנים צעירים לשחק. אני חוויתי את זה, שחקתי בבוגרים של מכבי תל אביב בגיל שבוע לפני 16, אז אני לא אומר, אוקיי, בוא נעשה את זה גם בגיל 18 או בגיל 19, תנו להם לשחק, ואנחנו לפחות בנבחרת הנוכחית של ה-20 שחקנים, יש לנו 9 שמשחקים בבוגרים, שזה משמעותי, ואני חושב שגם במועדונים הבינו שהתהליך הזה הוא תהליך מבורך ונכון, ונכון לעכשיו, כשאני מדבר איתך על תהליכים, המונדיאל זה עוד חתיכה בתוך הפאזל שבו השחקנים שנמצאים היום כאן איתנו בסלובקיה, יהיו גם שם, ותחשוב על כמות המשחקים שהשחקנים הללו יצברו, וכמה זה חשוב להתפתחות שלהם.
בוני, עכשיו, מונדיאל עוד רחוק, זה הישג מדהים, זאת תהיה חוויה מהממת, אבל לא, יש עוד משימה, אפשר אולי לעבור את צרפת, למרות שזו נראית נבחרת אולי הכי טובה באמת בטורניר הזה?
תראה, אני חושב ששתי הנבחרות הכי טובות זה אנגליה וצרפת. צרפת היא נבחרת מצוינת, אנחנו פגשנו אותה לפני שהגענו לפה, שחקנו בשני משחקים שאומנם סיימנו אותם בטייקו אחת, אבל עדיין זה ברור שהם נבחרת עדיפה עלינו, ואנחנו נצטרך להתמודד עם הכלים שיש לנו מול נבחרת שמלכתחילה אנחנו יודעים שהיא טובה מאיתנו, אבל עדיין אנחנו לא מרימים ידיים. עוד פעם, זה ניסיון אדיר בשביל הבחורים הצעירים והנפלאים הללו, והם מחכים למשחק הזה בשקיקה, כי הם כל דקה שהם נמצאים פה הם צוברים עוד ניסיון, וההתפתחות שלהם מואצת, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על כל התהליך הזה שמתקיים, ואנחנו גם מרגישים ורוצים להודות לציבור ולקהל בישראל, כמות הודעות והחיבוק שאנחנו מקבלים מהציבור בישראל היא פשוט מטורפת. אנחנו מודים לציבור שלנו, ואנחנו שמחים שאנחנו מצליחים לשמח, ונותנים גם נקודה מוספת שאפשר להאמין בשחקן הישראלי, ומה שאנחנו מחויבים לו זה ש... זה לא יהיה משהו שהוא חד פעמי, אנחנו רוצים לייצר תהליך, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, גם ילה וגם משה וגם אני, כדי שתהיה לנו תוכנית סדורה, שבעוד כמה שנים העתיד שלנו יהיה טוב יותר בתקווה.
בוני גינצבורג, דש לחברים, תחגגו שם עד כמה שאפשר, והמשימה צרפת, תודה רבה.
תודה רבה ליאן.
יום שלישי, חצי הגמר מול צרפת, מי יודע? אולי עוד אפשר להגיע לגמר.
מה זאת אומרת מי יודע? אנחנו ננצח, בהצלחה.
תשמעי, הצרפתים ניצחו את כל המשחקים עד עכשיו, לפני שערים.
זה המשחק הראשון שהם יפסידו.
יאללה, אנחנו קונים.
בהצלחה לנבחרת לנוער. תודה רבה.
תודה.
פרסומות, דורית אסרף מזרחי כבר יושבת מולי, ואנחנו נפטפט בזמן הפרסומות, ועוד מעט דני רובס יהיה איתנו.
כאן רשת בית. תרבות.
דורית אסרף מזרחי, שלום.
שלום אסתי.
רגע, פתחתי לך, זהו.
עכשיו שלום אסתי. מה נשמע?
בסדר גמור.
את יודעת, הלוואי והמאזינים, ובעיקר מרואיין שלנו, היה יכול לראות כמה שמחת כשאמרתי לך שדני רובס הוציא שיר חדש.
עכשיו הוא שמע.
עכשיו הוא שומע. שלום דני.
שלום אסתי, שלום דורית, מה קורן?
אהלן, בסדר גמור. כל כך שמחתי שהיא אמרה לי בבוקר דני רובס.
זה כיף. אני יכולה להגיד משהו לפני שאנחנו מתחילים את שיחתנו?
בטח.
ברור.
שמעתי את יושב ראש נעמת מקודם. אתם יודעים, בדרך כלל רואים שאומנים לא מדברים ולא אומרים את דעתם. אני חייב להגיד שאני בתור גבר תומך נלהב מאוד במאבק לשוויון מוחלט של נשים ובזכותן על גופן. אני נחרדתי מהפסיקה של בית המשפט העליון בארצות הברית, ואני חושב שבני אדם צריכים להבין גם בארץ שלנו וגם בעולם שזה מאבק בין שמרנים ובין ליברלים, וכל אחד צריך להחליט באיזה צד הוא נמצא ולהיאבק. ובסוף אני בצד הליברלי.
איזה יופי. פעמיים יופי. פעם אחת שאתה מקשיב למשדר שלנו, ופעם שנייה על הדברים.
אני מאזין קבוע, אני מאזין קבוע.
אבל הוא צודק, בחול אומנים דווקא תרחו וכן הגיבו, בארץ קצת שקט.
מסרב וכותב.
כן, שיר חדש, אלבום חדש, התרגשות חדשה, אחרי כל השנים האלה, כל השנים הארוכות והקילומטראז', עדיין זה הפרפרים בבטן של שיר חדש. לא עבדה להאבה הזאתי לשמחתי, אני עדיין הילד בין ה-12 מרחובות שרוצה שישמעו את השירים שלו, וכששיר חדש יוצא זה תמיד שמחה והתרגשות.
אז בואי נשמע קצת מהשיר החדש.
כל הדרך הביתה בכיתי במכונית מסביב אנשים המולה עירונית אף אחד לא יודע הקרום שלי עבר לפעמים דרך שיר כל העצב שווה אני צורח כמו זאב אהוב מכאב
אז למה צורח מכאב?
אני חושב שהשיר הזה הוא על, על המקום התמידי שבו אתה נאבק בין לספר באמת את כל הדברים הכי מדממים וכוארים של חייך, לבין הקרוי שמגן תמיד על שירים, כי שירים יש בהם הנאה ורגש, ואתה מקבל על שירים של מישהו אחר ומפחים להיות שלך, הכאבים שלך והמקומות שלך. אז אתה, כמה שאתה מסרב כאילו להיות אמיתי ועמוק, אז אתה לא יכול, אתה פשוט כותב, לפחות ככה אני, ואני כותב סוג של יומן חיים כל חיי, וכנראה שזה יימשך לתמיד.
מה זה הכאב הפנימי הזה, אבל שככה פורץ ממך גם עכשיו?
אני חושב שזה, קודם כל כאב על הסביבה שאני חי בה, על העולם שקצת מתבהם, ועל העולם שקצת נסגר, ועל העננים, הציפורים הכאות שעפות מעל העיר ומעל הארץ שלנו. אני חושב שזה גם דברים פנימיים, בעולם הפנימי, כאבים על אובדנים ועל אנשים שנעלמים בחייך, והורים שאינם, ומקומות שאתה לא יכול לחזור עליהם כבר. ועל הרבה הרבה דברים שבתוך המקום המאוד בריא ושמח ואוהב שאני נמצא בו, עדיין דוקרים שם בפנים, והשירים צריכים לנקז את זה, אני חושב, החוצה הכי טוב.
אבל מה אלה הציפורים הכהות שאתה מדבר עליהם? החיצוניות שמפריעות לך?
יש חשרת עננים של חוסר דמוקרטיה ושל חוסר שיח, ושל חוסר הבנה, ושל איזו תחושה שאנשים לא מוכנים יותר לדבר אחד עם השני, אלא רק לריב אחד עם השני. ואני מהאנשים הפשרנים והאופטימיים שמאמינים שצריך להידבר בכל מקום, בכל צורה, בכל דת, בכל גזע, בכל מין, שוויון מוחלט ושיחה מוחלטת, ורק ככה אפשר לנהל חיים. אני חושב שכל מי שמנהל משפחה אפילו יודע את זה, נראה שכאילו בדרגים הגבוהים של המדינה שלנו רואים את זה קצת פחות.
שאנשים שוכחים לדבר אחד עם השני. מה עוד מחכה לנו באלבום?
12 שירים חדשים, מאוד מאוד אישיים, כן, ואלבום שאני מאוהב בו, אני יודע שאומרים את זה על כל אלבום, אבל זה באמת. אני מסתכל קדימה ואחורה, כי גם אלבום חדש וגם בחודש הבא יש הופעה גדולה בשיוני של 40 שנה לאלבום מסגרות, לאלבום הראשון שלי, שמעתי כך סיפי, כי אני בא הביתה מהלילה, ואני חוזר לאלבום הזה.
40 שנה?
של עשרה נגנים, 40 שנה.
אני יוצאת מהאולפן, כי זה אומר שאני סכנה, ממש סכנה. תמשיכי, אני לא יכולה... 40 שנה?
אני לא נותן מסגרות?
אתם רק משתפחות עם השנים בפשוטיי, ככה זאת האמת.
חיכינו, חיכינו לזה. אז האלבום החדש מקומות שמו?
נכון. מקומות, יש שיר שנקרא מקומות שמדבר על המקומות שאתה לא יכול לחזור להם עם תיאור של בעיקר ילדותי הרחובותית ונופים ואנשים שעברו איתי בילדות. אפרופו ביטלס, אני חושב שבשיר הזה גם אני מתכתב קצת עם העברה הגדולה של הביטלס, יש שיר על המבורג, על המקום שבו הביטלס התגבשו וכזה בהופעות מטורפות של 12 שעות בלילה בתחילת הדרך, שיר שקוראים לכל אחד והמבורג שלו, על המקום שבו אתה מתגבש למי שאתה דרך עבודה סיזיפית ונורא קשה, מה שלפעמים אנשים צעירים בדור החדש המוזיקלי קצת לא מכירים, כי זה אמור להיות ריאליטי ומיד להתפרסם, יש איזה דרך שאם אתה לא עושה אותה, אז משהו שם חסר בדרך חדדתי.
אז אנחנו נגיד המון בהצלחה עם האלבום החדש, וחודש הבא, אמפי שוני, 40 שנות קריירה, המון המון תודה.
תודה רבה. בהצלחה. מסרב וכותב. מסיימים את בחצי המשיר הזה, חדש, של דני רובס. נורית, תודה.
תודה, אסתי.
והיה כותב ערך את השעתיים האלה, בהפקה יעל שקד ועמית כהן, יוסי תנורי, טכנאי השידור, שמעון דוקרקר ואורית שולץ, הם הצוות שלנו בבאר שבע, בדיגיטל אני לוי. אני אסתי פרז בן עמי, שלום. מסרב וכותב.